קשת, כל שידורי תורה, והיום יום רביעי, והשיעור השבועי באגדות חלק, כאן זה עזרא ביק. אנחנו נמצאים בדף צדי א' ומוד א', לפני שבוע קראנו שיחות לגבי ההיגיון, ההגיוניות שבמונת תחיית המתים, אם זה כאילו נגד הטבע, וכמה התשובות שהיו קשורות לתופעות שכביכול הן דומות. והיום אנחנו ממשיכים בכיוון קצת דומה, אחת השאלה היא אותו סוג של שאלה, למרות שהתשובה היא אחרת. אנחנו באמצע צדי א' ומוד א', אמר לי ההוא מינה לגביע בן פסיסה. יש יהודי, שמו הוא גביעה בן פסיסה, כנראה לא בדיוק השם האמיתי שלו, גביעה, כי הוא היה גיבן, היה לו איזשהו גבעה על גבי גבו. כפי שנראה בהמשך. הוא מינה אמר לגביע בן פסיסה, וי לכון חיה ויה. קורא ליהודים הנאמנים לתורה, חייבים, כלומר רשעים. הוא לא גוי, הוא מין. ולכן יש לו ויכוח חריף עם היהדות הרגילה, כי יש לו תפיסה אחרת. וי לכון חיה ויה. די אמריתון מייטי חיין. דה חיין מייטי, דה מייטי חיין. הוא אמר את השאלה, הזכרתי שאלה זאת לפני שבוע, השאלה הבאמת הבסיסית. אומר, אתם אומרים שהמתים חיים. תראה, כל הטבע הוא נגדכם. חיים, מתים. מתים חיים, ביטמיע, סימן שאלה. זה ברור שהכיוון בטבע הוא מהחיים אל המוות. אם נרחיב את השאלה קצת יותר, בצורה יותר רחבה, אז ניסוח יותר מודרני אולי, הכיוון בטבע הוא ממורכבות לפשטות. דברים לא מרכיבים את עצמם, אבל הם מתפרקים לבד. והחיים הוא מורכבות של חלקים פשוטים. חיים מיתי, דמיתי חיים, אמר לא, גביע בבסיס ענה לו, וי לכון חיה ויה, אוי לכם רשעים. דאמריתון מיתי לא חיין. דלא הבו חיי. דהבו חיי לא כל שכן. אז הוא אמר לו, עד הרבה. אתם חייבים, אתם רשעים, אתם כלומר לא הגיוניים. אם אלו שלא היו נהיים, אלו שהיו שיחיו לא כל שכן. מה מוקד השינוי בין השאלה לבין התשובה? המין דיבר על חי. מי שלא חי, מי שחי מת. אז מי שמת יחיה. גביע בסיסה לא דיבר על חי, אלא על הוויה. מי שלא היה, נהיה. אז מי שכבר הוא, כבר היה, לא כל שכן שיהיה עוד פעם. מה באמת השיחה כאן? בואו אני אבקש שנתמקד אולי, למה אנחנו בעצם, בוא נגיד את האמת, חושבים שגביע בן פסיסה לא צודק? כלומר, הוא בא להגיד שתחיית המתים זה דבר קטן. מה, יש תופעה הרבה יותר מרשימה יום-יום. זה כל שכן שיש תחיית המתים. וזה דומה לתשובה לפני שבוע של ביתו של הקיסר לרבי גמליאל. לידת האדם, מי שלא היה, נהיה. אז מי שהיה לו כל שכן? עכשיו, למה זה לא נראה לנו כהגיוני? פשוט מאוד. כי כשאנחנו חושבים על לידה, אנחנו לא חושבים שזה יש מאין. מי שלא היה, היה. החיים, נקודת החיים, שבילוד בא מהוריו. חיים, שני אנשים חיים, יכולים להוליד. מתים, לא מולידים. החיים שבחי זה רצף עם החיים של ההורים. מצמחים באים צמחים, מבני אדם, מחיות באות חיות. ועד רבה ועד רבה, אני אומר ממש נגד גביע בן פסיסה, זה כל כך יסודי, שלהיות בן אדם זה להיות ילוד אישה, כמו להיות חי זה להיות ילוד חי קודם. כי חיים אינם באמת נגד כל מה שאנחנו רואים, הטענה שלו, בחוויה שלנו הכללית, עולמית, חיים לא יוצא מלא חי. זה בדיוק הייתה נקודה לפני שבוע, ואנחנו, הייתי צריך לציין שהדוגמאות לפני שבוע לא מקובלות עלינו, אבל הדוגמאות שבוע לפני שבוע, בסוף הדברים של לפני שבוע, בדברי רבי ישמעאל, שהאחבר שנולד מן האפר, וההר שאחרי הגשם, החלזונות יוצאות מתוך ההר, כלומר שם באמת ניסו להראות שחיים יוצאים מלא חיים. זאת גם הייתה השאלה. אפרה, אפרה מי כחי, איך חיים יכולים לבוא מאפר? זאת אומרת שחיים יכולים לבוא מאפר. אבל עכשיו, זאת לא התשובה שלו. הוא אומר, תראה, אנשים נולדים, אבל אנשים נולדים מאנשים. זה כל כך פשוט לנו, שלכן, זה אפילו גאווה של הדתיים, או של סוג מסוים של דתיים, נגד המדע. כי אנחנו נשאל את המדענים, באיך אתם חושבים שהחי הראשון נוצר? עם אבולוציה, בלי אבולוציה, אבל איפה בא החיים אם אין אלוקים? והמדע מתווה כזה תיאוריות, על אם בתנאים מסוימים, אם יש כמה אלמנטים אינרטיים, אלמנטים מתים, גז מתן וקצת חמצן וקצת פחם, ביחד עם ברק וחשמל, איכשהו ייווצר חיים. דבר שלא שחזרו ואי אפשר לחזר בינתיים במעבדה, אבל מחפשים את אותו רגע שהחי הראשון. אחרי זה זה כבר יסתדר בכוחות עצמו. התא הראשון יתפלג, יהיו שני תאים, בסוף נגיע גם לפיל וגם לבן אדם. אבל נקודת התחלה כאן היא נקודה קריטית, כי זה ברור לנו שבעיקרון, או לפחות בחוויה שלנו, חי בא רק מחי. אז הגביע מסיס אומר, לא, לא, זה לא חי, זה לא אהבו, חי. דהבו, חי לא כל שכן. מה זה מבהיר? הנקודה היא על מה אני מסתכל. גביע מסיס לא מסתכל על חיים. הוא מסתכל על מן, על על האישיות. מי שלא היה, נהיה. אני, אם מסתכלים על חיים, אם מסתכלים ביולוגיים, אז אני לא דבר חדש. אני תאים של הוריי שהתחברו והתפתחו, ועכשיו זה אני. אני בעצם המשך. המשך ממש של ההורים שלי. רק שזה נפרד. אבל כמו שהיד מצמיח עוד תאים לרפא פצע, ועכשיו יש רקמה חיה, אבל זה בא מהבן אדם, זה בא מן הבשר החי. אז לפעמים זה פורש ונהיה בן אדם אחר, אבל זה ההמשך, זאת התפיסה הביולוגית. אבל גביע במסיס לא מסתכל על החיים, על התהליכים הביולוגיים, הוא מסתכל על האישיות. ומה שהוא בעצם אומר, ואולי זה לא תמיד פשוט בתפיסה המחשבתית, היא שבן אדם איננו המשך של הוריו. הוא יחיד, מיוחד, שלא היה ועכשיו נהיה. כלומר, בלשון שלנו הוא מסתכל על הנשמה ולא על הגוף. האישיות הזאת, זאת אישיות לפני שנולד רבי עקיבא, לא היה רבי עקיבא. רבי עקיבא לא נמצא באיזשהו תמון בתוך הוריו. לפני שלא היה רבי עקיבא, לא היה, ועכשיו היה דבר שלא היה מעולם, דבר חדש לחלוטין. אני בטוח שזה נאמר רק על בני אדם. זה בסדר, כי תחת המתים, אנחנו לא מעוניינים בתחת המתים של החיות. אז הכלב הוא המשך של האבא. אבל רבי עקיבא הוא לא המשך של אביו. וישוב בן הורקנס הוא לא המשך של הורקנס. הוא מי שלא היה מעולם, ועכשיו הוא חי בגוף. אז אחרי שהוא חי, שהוא ייעלם, שיחזור לתוהו ובוהו, ולא יהיה לו המשך, זה כבר נכלל בכל שכן של גביע במסיסה. כלומר, מה שגביע במסיסה מבקש מאיתנו לראות, שתחיית המתים איננו מבוסס, כפי שאולי היה ניתן להתרשם, במיוחד מהמאמר לפני שבוע, אבל אם אני קורא אותם ביחד, אז אני קורא את זה אותו דבר, הוא בא, הוא חלק מרצף של להגיד, זה תהליך טבעי, תחיית המתים זה תהליך טבעי, לא, זה לא תהליך טבעי. הוא אומר, כל התחום של תחיית המתים, הוא בתחום האישי, של אישיות המיוחדת, החד פעמית של הבן אדם שנברא בצלם. זה הפלא, שבכל שנה, בכל יום, נולדים אנשים חדשים, אישיות חדשה, לא הייתה כמו מעולם, כפי שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות. היינו צריכים לצאת כאילו כל יום במין פלא, דבר חדש, יש חדש תחת השמש. הדבר היחיד שהוא חדש, אין תהליכים חדשים. שלמה מלך צדק, אין חדש תחת השמש, חוץ מדבר אחד. הנשמה היחידה. עכשיו, אני לא, זה לא תפקיד שלי כרגע, לבדוק מה דעות לכאן ולכאן. כן, יש מאמרי חזר, לא רק בפרשים המאוחרים, לא רק בקבלה, ספרי הסוד. גם בחזר מוצאים שהנשמות כאילו פורשות מדבר שנקרא הגוף, איזושהי נשמה עליונה. כמובן, בקבלה יש גם עיבור נשמות וגלגול נשמות. בסדר, גביע במסיסה מבקש מאיתנו לראות דבר שהוא בטח גם נכון. איך שלא נבין, אבל האדם הזה הוא באמת יחיד במינו. האדם כיחיד, כחדש, כמיוחד בכל העולם ובכל הזמנים. ואם דבר כזה, מאיפה הוא בא? זה לא הבו הבו. יש שאיפה כל כך גדולה בטבע ליצור חיים, אז כל שכן שמה שנראה כמת, החיים יחזרו. כלומר, מה שיש כאן, זה כוח חיי אדם. חשיבות, המיוחדות של האדם הספציפי, היחיד, זה התכלית של הקיום, ליצור אדם. אז בוודאי שהעולם לא יוותר על זה, וייתן ליצירה המיוחדת הזאת להיעלם. זה המשך של הפסוק שקראנו לפני שבועיים או שלוש, ואתם הדבקים והשם אלוקיכם, חיים כוחם היום. החיים הם הבסיס לקיום החיים העתידיים, אלא ששם זה היה קשור לדבקים והשם אלוקיכם. כלומר, הסיבה שיש תחיית המתים היא בגלל שהחיים האמיתיים בא מהשם, ומי שדבק בשם, אז אין מוות שולטת בו. אי הוא מת, זה לא באמת מוות, זה משהו זמני. כאן זה לא קשור לאתם הדבקים בשם אלוקיכם, זה לא קשור לשום דבר מפורש, אלא לעצם החיים. מי שלא היה, נהיה. יש חידוש. חידושים לא בטבעים. בגדול, תחיית המתים הזאת, תחיית המתים של הביקוח הזה, זה שייך לתחום שראינו בעבר, לא הזדמנות שנייה או משהו כזה, אלא לעצם כוח החיים. חיים זה בילה המוות לנצח. בניגוד למה שנראה לנו, מוות איננה טבעית, חיים נצחיים, זאת המציאות האמיתית. זה התפיסה של גביע בן סיסה. אני קורא את שער, את שם לך הסיפור, בגלל שיש גם להנות מהחוש ומאור של חזר. אחרי שגביע בן סיסה אמר לו, שאתה אידיוט, אתה לא הגיוני. מן דלא הו חיו, דהו הוא חי לו כל שכן. אמר לו, המין אמר לו, חייב קוראית לי? אתה קורא לי רשע? חייב, זה אומר רשע? אחרי שהוא קרא לו. המין קרא לגביע בן סיסה באותו שם, אבל עכשיו הוא נעלב. חייב קוראית לי? איקאימנה, באיתנבח ופשיטנה לעקמותך מנך. הוא אמר לו את התשובה הקלאסית של מי שהפסיד בביקוח ואין לו תשובה, אז הוא אומר, אני אתן לך בוקס. הוא אמר לו, אתה קורא לי רשע? אם אני אעמוד, אני אבעד בך ואני איישר את העקמומית, את גיבנת שלך. גיבנת בבסיס לא איבד את אשתונות, הוא באמת אדם מאוד מאוד פיקח. אמר לו, אם אתה עושה כן, רופא אומן תיקרי ושכר הרבה תיתון. הוא אמר לו, בבקשה. אתה יכול ליישר גיבנת? זה... תתפרסם. תקבל, אתה תיקרי רופא אומן, ותקבל שכר הרבה. יכול להיות שיש כאן מעבר ל... דבר שאני חושב שאולי נכון, מעבר ל... אלמנט הבידורי. סיפור מראה את החכם היהודי נגד המין הלא כל כך חכם. עצם העובדה שהוא אמר שהוא ייתן לו מכה, זה כבר מראה לאיזה שפל הוא ירד. לא מדובר כאן כבר בפילוסוף שממשיך להתפרסף. אבל יכול להיות שיש גם קשר ענייני. בעצם הוא אומר לו, אתה לא מבין איך יש תחיית המתים? תראה, יש דברים יותר פשוטים שאתה לא יכול לעשות. אתה מדבר גבוה, אבל אתה לא יכול ליישר גיבנת. אתה לא יכול לרפא מחלה. אבל אתה יודע שיש תרופות למחלות. אבל אתה לא יכול. אם היית עושה כך, היית נקרא רופא אומן, והיית מקבל הרבה כסף, אתה לא רואה לזה. אז אתה לא מבין איך יש תחיית המתים? המגבלה היא בך, ולא ב... לא בשם יתברך, לא בטבע, לא בתולדות העולם. יש הרבה דברים שקורים. אתה מוגבל מאוד. אתה לא יכול לקיים אפילו את היהירות של עצמך, את ה... טענות של עצמך. טוב, המשך הגמרא, יש כאן כמה סיפורים מאוד ידועים, מאוד מפורסמים, שקשורים לזה שהזכרנו על הוויכוח, ובית את גביע בן פסיסה, דמות מוכרת באגדה, כל ילד ישראל בטח הכיר אותו, בגלל הסיפורים שבאים, הם לא קשורים לתחיית המתים, ולכן אני קורא אותם יותר מהר. כן, בחטף, בדם מסוים. תנו רבנן, ב-20 הבא בניסן, התנטילו דימוסנאי מיהודה מיושלים. כן, זה במגילת תנית, יום חג שעשו לתנות בו, 24 בניסן. מה קרה באותו יום? מה קרה באותו יום? אז הגמרא מספרת. נטילו דימוסנאי מיהודה וירושלים. האיום, הקטרגים, סורקו מירושלים. מה קרה? כשבאו בני אפריקה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אלכסנדר מוקדון הגיע במדרש, הגיע לארץ ישראל, גמרא אחרת שפגש את רב שמעון בן שטח, ויש דיני תורה לפניו. הוא מלך העולם. אז באו בני אפריקה, לדון ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, ארץ כנען שלנו היא, תכתיב ארץ כנען בגבולותיה. וכנען אבו דהנו אינשי אבו. בני אפריקה הם היורשים של כנען. זוכרים את הגמרא שאומר שהגיל גרשי דווקא עבור לאפריקה, וחם הוא כאילו אבא של בני אפריקה. לא יודע בדיוק למה הגמרא החליטה שדווקא בני אפריקה טובים. היום השטח, לא רק היהודים, מסביב זה בני שם, אז בני אפריקה היום נמצאים, בני חם נמצאים באפריקה, הם אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, הלא הפסוק אומר, ארץ כנען וגבולותיה, חלוקת ארץ ישראל, חלוקת העולם, בתחילת ספר בראשית, בפרשת נוח, אמורה לחייב. כולנו מכירים בעצם את השאלה הזאת, הרש"י הראשון בתורה, ובאותו עולם אומרים, ליסטים אתם, והתשובה היא שהוא נתן, הוא לקח, אלוקים חילק, בנחל עליון גויים, בפרידו בני אדם. כשברוך הוא חילק את ארץ, את ארצות העולם, נכון, הוא נתן את ארץ כנען, לכנען ולבני חם, אבל חתו, לקח מהם, נתן לנו. זאת התשובה הרש"י, המפורסם ביותר, הרש"י הראשון בתורה. מה קרה כאן? כאן זה קצת יותר מסובך. עומדים לפני אלכסנדר מוקדון, צריכים לדבר בשפה שלו. אמר לו הוא גביע במסיס אל החכמים תנו לי רשות ואילך משהו שהוא לא היה חכם כמו לא היה רב לא היה חכם בתורה אבל הוא ידע הוא היה עורך דין הוא לקח על עצמו את המשימה לייצג את התורה אילך בדון עמהן לפני אלכסנדרוס מוקדון אם ינצחוני יאמרו הדיות שבנו אם אמרו הדיות שבנו ניצחתם. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה ניצחתם. הוא אומר, תראה, אם אני מפסיד, אתם תגידו, טוב, מי זה היה? זה היה גביע במסיסה, לא, איזה גיבן כזה, לא אחד מהחכמים. ואם אני מנצח, אז תגידו, אתה רואה? אם אפילו אדם כזה ניצח אתכם, זה בגלל שהתורה שלנו, זה יהיה קידוש השם, תורת משה ניצח אתכם. נתנו לרשות פלח, ודן עמהם. אמר להם, מהכן אתם מביאים ראייה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראייה מן התורה, שנאמר, ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. עבד שקנה נכסים, עבד למי, ונכסים למי. אז אמר להם, אתם מסתמכים על התורה? אז בתורה כתוב, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח מכם. זה הוא לא מביא. הוא אומר, אתם עבדים, אז ארץ כנען שייכת לכם, אבל היא שייכת לנו, בגלל שכל מה שקנה עבד, קנה רבו. ולא עוד, אלא שהרי כמה שנים שלא עבדתונו, ולא עוד, איבדתונו. הוא אומר, וגם זה הרבה שנים שאתם לא נמצאים כאן, כנראה שזה טענה משפטית. איבדתם את הארץ. אמר להם אלכסנדרוס מלכה, החזירו לו תשובה. אמרו לו, תן לנו 3 ימים, נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה מיד, ברחו והניחו שדותיהן כשהן מזרועות, וכמיהן כשהן נטועות, ואותו שנה שביעית הייתה. הם אפילו לא חזרו, כי לא הייתה לנו תשובה, וברחו כדי לא להיענש, ובזזנו את שדותיהם, וזה היה מזון של היהודים בשביעית. סיפור קלאסי על הניצחון של החכם היהודי, בדרך כלל זה מי הביניים, איזה ילד קטן, יש המון סיפור מהסוג הזה, זה האב טיפוס מתוך הגמרא. כמובן, יש כאן מידה לא בתהילה של מידה כנגד מידה. הם רצו לרשת את הארץ, בסוף ירשנו את שדותיהם, ולא רק זה, אלא שירשנו את שדותיהם בשנת שביעית, כלומר, אנחנו בעצמנו לא מאבדים את הקרקע, הלוגבי במסיס אמר להם, אתם לא עבדתם את הקרקע, לכן הפסדתם, איזשהו חוק, כנראה שימי קדם, שאם לא מאבדים האדמה במשך כמה שנים, אז מאבדים אותו. אנחנו עכשיו לא מאבדים את אדמתנו, שנה אחת. ומאיפה יבוא האוכל? אז להפך, זה בא מעצם הטענה שלהם, בגלל שהם ניסו לשדוד אותנו, אז אנחנו יורשים את הפירות שלהם. מידה כנגד מידה. אין קשר, אני חושב. יש גבול מה שאני מוכן לדרוש. אין קשר בין הסיפור הזה לבין הנושא הקודם, גביע במסיסה בתחיית המתים. חוץ מזה שזה עוד סיפורים על חכם, יהודי חכם, יהודי פיקח, שיודע לתת תשובות למי ששואל. אני חוזר לשאלה שאלתי לפני שבוע, עם הסיפור הזה, האמת גם הסיפור הקודם, אבל כאן אולי יש יותר במינה. האם הטענה הזאת היא טענה אמיתית, או זו טענה שעונים בו את האפיקורס? אני עונה לו בקש, אבל מה התשובה אמיתית? הנטייה שלי היא להגיד שיש כאן תשובות אמיתיות. למרות, במקרה הזה, מיוחד, ארזן המוקדון, סיפור, אז יכול להיות שזה לא התשובה אמיתית. זו תשובה כדי לבריח אותם. בסיפור הקודם של תחיית המתים, אני הנחתי, ושמעתם שהנחתי, שמדובר בתפיסה מה זה תחיית המתים. כאן יש יותר מקום להגיד שזה בא להגיד שהוא פיקח, אבל להגיד שזאת הסיבה שארץ זו שייכת לנו, בגלל ש... אנחנו אדוני העבדים, אלף יש על זה גם כן תשובות, ויש לי תשובה יותר יסודית, שהיא התשובה שרשי נתן, כשברוך הוא נתן. ונתן לנו, לא נתן להם, ואנחנו האדונים של העבדים האלו. ובכל זאת יכול להיות שיש גם עניין כזה. בלי לבטל את התשובה הבסיסית יותר, או הידועה יותר, יכול להיות שבנחל עליון גויים, אז לבטל את המתנה, לבטל את החלוקה של העולם, אולי לא, כשברוך הוא לא ביטל אותו. אלא, כפי שהפסוקים מורים, למה זכה ישראל לקבל את ארץ ישראל? בגלל שהכננים חטאו, כמו שנאמר על אברהם ולוט, לא שלם אבון האמורי. עד שאבון האמורי לא שלם, בני ישראל לא יקבלו. טוב, אז אנחנו בדרך כלל מבינים את זה בתור מוסו. כלומר, כשברוך הוא רוצה לתת להם, אבל בכל זאת, זה לא ראוי, לא יפה. לא צודק לקחת מהתושבים, אלא אם כן, הם חוטאים, ואז זה מגיע להם. אבל יכול להיות שמעבר לזה, זה בעצם מראה שבסופו של דבר אנחנו ירשנו את ארץ כנען, לא את הארץ, אלא מן השם. זה לא שקדוש ברוך הוא התעלם מזה שפעם נתן להם, מחק את זה. אלא באמת מעשיהם הרעים העביר את הארץ, את הארץ אלינו. זה כלול בכוונה, כלומר ארור כנען, שזה גם כן היה בגלל מעשים. אז בגלל שאתם חוטאים, בגלל שאתם ארורים, לכן אתם לא יכולים להחזיק את ארץ ישראל לעצמכם, את ארץ כנען לעצמכם. ולכן זה עובר אלינו. זו כבר נקודה חשובה. שזה לא סתם, כשברוך הוא נתן לנו כי אוהב אותנו. כמו איזה מלך שצריך לתת מתנה ואין לו מה לתת, אז הוא לוקח מישהו אחר. זה לא צודק. כאן זה לא רק שזה כן צודק, אלא שנבין שכפי שהפסוקים באחרימות ובקדושים מדגישים, תזכרו כל הזמן שאתם ירשת ותחותים ולכן לא תעשו כמעשה ארץ כנען, אחרת לא תקיע ארץ אתכם. מדובר בקשר אישי, והיורשה שלכם היה קשור לכישלון שלהם לארור, לכללה שרצה באנשים האלו שהיו עבד עבדים לאחיהם. פעם אחת, שוב פעם אחת, באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. זה סיפור ידוע, כל יהודי, כל ילד לומד את הסיפור הזה. פלא פלא, לפני כמה שנים איזה מצרי, עורך דין מצרי, חשב על התנה וניסה לקדם אותה, רצה לקדם אותה, לא יודע, סתם לא ברצינות, אבל לא ידע שהגמרא כבר מספר את כל הסיפור. באו בני מצרים לפני אלכסנדר מוקדון וטבעו את היהודים. הרי הוא אומר, השם נתן את חיין העם הזה בעיני, חיין העם בעיני מצרים, וישאילום. תנו לנו כזה זמן שנתרתם ממנו. אומר, אתם שאלתם בשאלה כסף וזהב כלים, ולא החזרתם. אתם חייבים לנו. וינצלו את מצרים. צריכים להחזיר. אמר רבי אבא מסית לכם, תנו לי רשות מלך מדון עם ההם לפני אלכסנדר נוסעים לצחוני, אמרו להם עדיות שבנו ניצחתם, אם אני מנצח אותם, אמרו להם תורת משה רבינו ניצחתם, נתנו לי רשות מלך מדון עם אמר להם, איך אתם מביאים ראיה מן התורה? אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה מן התורה, שנאמר, ומשה בני ישראל שישבו מצרים 30 שנה ו-400 שנה, תנו לנו שכר עבודה 60 ריבו ששיבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. הוא אמר, יפה, אבל איפה התשלום בשביל עבודה שעשינו? אתם שאיבדתם אותנו שלא כדין. אותו סיפור, מה למר זנס מוקדון, החזיר לו תשובה, תאונו שלושה ימים, נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו, תשובה מיניחו שתהן בשם זרועות, כמים שכשהן נוטועות, הוא ברחו, אותו שנה שביעית הייתה. או זו, אותו שביעית או שביעית אחרת, גם ענה להם. המוסר הסקל הוא ש... אני כן עוד חושב שזו תשובה אמיתית. מה היא הצדקה לגנוב מהמצרים? כי זה כן גנבו. כתוב, ביש אילום, לא ביקשו מתנות. ביקשו שאלה ולא יחזירו. התשובה היא שהם יהיו חייבים. זה בא בתמורה או למלא את החוב. לא עובדים, אנחנו לא עבדנו בחינם. היינו עבדים, אבל אנחנו לא מכירים בצדק של אותו עבדות. עכשיו צריכים לגן את האמת, היהדות היא לא נגד עבדות בעיקרון, יש עבדים. אנחנו לא היינו עבדים במצרים, היינו משועבדים במצרים. אבל הממד הלכתי שלנו לא היה, הממד החוקי שלנו לא היה ממד של עבדים. והם חייבים לנו כסף, ואחר כך בתחכום קיבלנו את הכסף. כיצא הם לא היו נותנים ברצון, אבל זה מגיע. ועבר איניש דינה לנפשי, נקודה. פעם שלישית, שוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני כתורה לדון מישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, ארץ כנען שלנו בשלכם, תכתיב איזה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב איזה תולדות יצחק בן אברהם. כמו ישמעאל וגם בני כתורה צריכים לרשת את הארץ ירושת אברהם אבינו. ועדם גביא במסיס, אלא חכמים תונו רשות, ואלך מדון עמהם, לפני אלכסנדרוס מוקדון, אם ינצחו נאמרו הדיות שבנו ניצחתם, ואם אני נצח, אמרו להם תורת משה רבינו ניצחתם, אמרו לרשות, הלך ודן עמהם, אמר להם, איך אתם מביאים ראיה? אמרו לו מן התורה, אמר להם, אף אני לא אביא ראיה מן התורה, שנאמר, ויתן אברהם את כל השלו ליצחק, ולבני הפילגשים של אברהם נתן אברהם מתנות, אב שנתן אגתים לבניו בחייו, ושיגר זה מעל זה הכלום, יש לזה על זה הכלום, הוא אומר, אברהם ביטל את ירושתם על ידי זה שנתן להם מתנות אחרות. זו נקודה מעניינת, כי בהלכה זה לא נכון. אבא נותן מתנות לבן אחד ושולח אותו, אז הוא לא יורש? יש איסור להביא ירושה. כנראה, וזה גם השימוש במילה היוונית כאן, אגטין, כנראה שזה חוק יווני שמאפשר לעשות דבר כזה. אתה יכול לתת לו מתנה, תשלום, ורשי כותב אגטין, כתבים שלא ייטול אחד בחיל לחברו, כמו שעשה אברהם ישמעאל, שלא ייטול מה שנתן ליצחק כלום. יש לזה על זה כלום. יש כוח לאבא לסדר את הירושה. אז הוא אמר להם, אולי למשמע אוזניים שלהם, ואולי לפני מתן תורה זה מת עבד, או טוב, אחר אנחנו חושבים שקדוש ברוך הוא גם הזה גזר, כי ביצחק יקרא את החזרה, ביצחק ולא כל יצחק. אבל רק יצחק. התשובה המשפטית שנתן ארזן המוקדון היא שאברהם אבינו הוריש, ביטל, העביר ירושה, ונתן את הכל ליצחק, מה שכתוב, כל השלום ליצחק, וזה סוף, זה סוף התשובה. מהי מתנות? יש לי עוד דקה. סתם שואלים. אברהם נתן מתנות לבני הפילגשים. מהי מתנות? מה הוא נתן? אמר רבי ימי אבא, אבא מלמד שמסע להם שם תומעה. תשובה לא מובנת. אברהם נתן לבני הפילגשים מתנה שם תומעה. רש"י אומר כישוף ומסה שלים. הדבר הוא פלא. כלכור זה אסור. אסור לאברהם. וזה תומעה. אז מה, הוא נתן להם כדי להכשיל אותם? נניח שהם לא עוברים עבירה, כי הם לא חייבים באיסור כישוף, אבל מכשיל אותם בתומעה. ובאמת שזה אסור. איסור דאורייתא ליהודי, אז מה זה מתנות? כמו שבאמת דיברו על הנושא הזה, המרשל המקום שואל אם זה כן אסור בני נוח, לא אסור בני נוח, ואז הוא מפרש שאולי זה לא היה כישוף, אלא רק מעשה שדים, מעשה שדים זה כן מותר לבני נוח. אז יש קשה ללכתית של לפני עיוור. איך אברהם אבינו מסר דבר כזה? ברור לי שמשמעות הגמרא היא כפשוטה. וזה בא להגיד שנתינת המתנות לבני הפילגשים זאת הפרדה. כלומר, יש כאן אילו לחיים ואילו למיטה. העניין הוא שאברהם אבינו, בניו נפרדו. זה לא שאחד היהודי ואחד היה קצת פחות. אלא העולם מתחלק לתומה וטהרה. לכן גם הביטוי שם תומה. אז תכתוב שנתן להם כישוף, מעשה שדים. אם אתה חושב זה דבר כדאי לתת לבנים, זה לא מתנה. הגמרא באמת באה כדי לשנות את הפשט. הוא לא נתן להם מתנות, לא העיקר, לא ארץ ישראל ולא כל הרכוש, אבל נתן להם קצת מתנות, שיגישו טוב. לא, לא, הוא הפריד. כי ביצחק יקרא לחזרה, ולכן הם פרשו מן הדרך, הוא הפריש אותם מן הדרך. והתוצאה היא שהם, גם אם הוא לא ייתן להם, התוצאה היא, כיוון שהם פרשו מעץ החיים, אז הם נפלו לתוך עבודה זרה, ולתוך כישוף, ולתוך מעשה שדים, ולתוך עולם של טומאה. כי הנקודה היא שאברהם אבינו, בתחילת חייו, בתחילת הקריירה שלו בארץ ישראל, רצה לגייר את כולם. הנפש שעשו בחרן, מגייר את הזכרים, מגייר את הנקבות, ויש עוד מדרשים כאלו. בהמשך, לגבי לוט, לגבי ילדי סדום שהוא לקח, וחניכיו, בני ביתו, ואליעזר, דמשק אליעזר, אברהם אבינו רצה לגייר את כולם. באיזשהו מקום, כלומר בלידת יצחק, אברהם אבינו הבין, ושבוך הוא גם לימד אותו, שזה לא יעבוד ככה. שהוא ישקיע את הכל רק ביצחק, וכל העולם כולו, כולל גם ילדים שהם בניו, כי יש לו. אבל הם שייכים לעולם שזה מחוץ לעולם של אברהם אבינו, וכל הטוב ייבנה מבפנים. לעתיד לבוא, מה יהיה בסוף הימים, זה אני לא יודע. אבל העבודה שלך היא לבנות חטיבה קדושה וטהורה, שזה רק ביצחק, יצחק יקרא לחזרה, וכל הכנענים, ובהמשך, גם ילדיך, אתה שולח אותם ארצה פני קדם, כי גם ילדיך, בני כתורה וישמעאל, מצטרפים לעמי כנען בזה. וזה אומר שכשאברהם כיוון שהם לא נגאלים, שהם לא יקבלו את הבשורה, שהם לא יושמו דבר השם, אז הם חיים בטומאה. אז איך אני יכול לקרוא לזה מתנה? אז התשובה הטכנית היא, המתנה היה כישוף במעשה שדים, אבל המטרה של חז"ל להגיד שהוא לא נתן למתנות בכלל. כלומר, הוא לא בא להשאיר אותם. הוא שלח אותם, והמתנה שנתן להם זה, טוב, אתם תחיו בטומאה, יש בזה איזשהו יתרונות, מפוקפקים מאוד. דהיינו, כישוף במעשה שדים, זאת המתנה במרכאות שהוא נתן להם, המשמעות היא שהוא לא בא לעזור להם, אלא הוא מילד ברירה, אולי בלב כבד, אולי לא, שהוא הפריש והפריד אותם מגזע עץ החיים. אנחנו הגענו לסוף זמננו להיום, נחזור בשבוע הבא בעזרת השם, והמשך, חוזרים לנושא תחיית המתים, שזה יעסיק אותנו עוד כמה שבועות, ועד אז כל טוב להשתמע בשידורי קשת.